מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. שלום לכם, בוקר טוב, יום ראשון, שבוע טוב, שלום דוד.
שבוע טוב בצלאל.
שיהיו בשורות טובות, אנחנו הבוקר נשלב גם קצת אקטואליה פוליטית מוניציפלית וגם
לא קצת, המלחמה. קצת הרבה.
כן,
צערנו, כן. צריך נכון. לדבר גם על זה.
נכון, זה קורה, זה עוד יומיים, אז עוד שלושה ימים יותר נכון, אין ברירה. ויש גם מלחמה, ויש ברקע עסקת חטופים שאולי מותנעת ויוצאת לדרך.
ויש, ראית איך חמאס התקפל? אמנם לא לגמרי.
בשלבי התקפלות מועצים.
כן, אמנם לא לגמרי ולא עד הסוף, אבל בכל זאת, ממה שמסתמן ובכל אופן הפרסומי, וגם אתה רואה שראש הממשלה נתניהו נותן אור ירוק לצוות בראשות ראש המוסד להתקדם לגבי עסקת חטופים, אתה מצליח להבין וללמוד שבעצם חמאס התקפל, ואני אגיד את זה, אין דרך אחרת לומר את זה, בעצם צדקו כל אלו שאמרו שרק כוח צבאי יביא בסוף לשחרורם של החטופים. כי תשים לב על מה מדברים עכשיו, עיקרי המתווה, כפי שזה מסתמן. 40 חטופים, בהם מבוגרים, חולים וחיילות, ישוחררו. בתמורה לשישה שבועות בלבד של הפוגה בלחימה ושחרור, שים לב, לא ריקון בתי הסוהר ממחבלים ולא כל מה שאמרו אלפי אלפי מחבלים, שחרור מאות אסירים. זה גם חמור, אבל זה עדיין התקפלות. המחלוקות היחידות שנשארו זה מספר האסירים ששוחררו, הזהות שלהם ומידת המסוכנות שלהם. כלומר, ישראל לא מרימה דגל לבן, לא עוצרת את המלחמה.
רגע, בתמורה לכמה חטופים?
40 חטופים בסך הכל, בשורה התחתונה.
מתוך 132.
כן, 132, אבל אתה מקבל 40 חטופים חיים, כן? אנחנו מתוך ה-132 עוד לא יודעים כמה מתוכם חיים וכמה...
יש הערכה שבערך, אם קראתי נכון בתקשורת, בערך 80, אז כמחצית מהחטופים החיים משוחררו.
וצריך לשים לב לזה שחמאס התקפל, זה אחד, הוא בא בתנאים ממש כאילו גרועים מאוד מבחינתו, וצריך לשים לב לעוד דבר, אני לא יודע אם שמת לב לזה, בימים האחרונים זה הולך ומתגבר, תושבי רצועת עזה שרעבים לאוכל שם, קמים על חמאס, קמים על חמאס, זה כבר לא אמירה בודדת של עזתי כזה או אחר, אתה רואה יותר ויותר הפגנות נגד חמאס, אתה רואה יותר ויותר אנשים שמוצאים נהג מסעית או שוטרים של חמאס ששומרים על נהגי המסעיות ופשוט מחסלים אותם, ואתה רואה התקוממות שם של הציבור בתוך רצועת עזה נגד חמאס. אז שוב, אני לא מאמין להם.
אנשים שם, מה זה לא מאמין להם? אנשים שם רעבים, אין להם,
לא, אני לא חושב שהם הפכו להיות אוהדי ישראל, כן? שלא תקרה.
לא בגלל אהבת ישראל, בגלל שהם סובלים שם.
שהם סובלים בדיוק. אז זה חשוב, זה נקודה מאוד מאוד חשובה. מנגד אתה גם רואה את השליטה של צהל בתוך רצועת עזה, שזה גם מעודד, זה גם מעודד, זה יותר ויותר מתחיל להזכיר את יהודה ושומרון ואת כל מה שקורה שם. וכן, וההתקפלות הנחמדה הזו, יש לומר, כן, עוד לא לגמרי התקפלו של חמאס בכל הנושא הזה של החטופים, זה בהחלט מוכיח דבר אחד, שצדק נתניהו, צדק יואב גלנט, צדקו אחרים שאמרו כל הזמן שרק כוח צבאי יביא לחילוצם ולשחרורם של החטופים בדרך כזו או בדרך אחרת.
ועוד לחץ, ואתמול נתניהו, אני אומר צריך עוד לחץ, כי אתמול בערב נתניהו אמר הם בדרך להביא החלטה לקבינט להיכנס לרפיח, זה חלק מאותו לחץ, בינתיים זה לחץ פסיכולוגי, הולכים להיכנס לרפיח, זה עוד לא הכניסה עצמה, אבל זה חלק מכל אותו תהליך של ללחוץ על חמאס, להתקפל, להתגמש, איך שתקרא לזה, ובוא נקווה.
לגמור את הסיפור הזה בצורה שאין חמאס יותר, ושעזה לא תהווה יותר איום, ולכן צריכו להיכנס לרפיח, ואתה כן למד שבסוף בסוף, גם אם תהיה עסקה וגם אם לא תהיה עסקה, בסוף ייכנסו לרפיח, והם יעשו שם את מה שצריך לעשות. וכן, לפחות נקווה שבכל הנוגע לרצועת עזה שהמלחמה הזאת והמחיר הכבד המאוד מאוד כבד שלה, כל יום אנחנו שומעים על עוד חייל שנפל גם הבוקר, זה לא היה לשווא. זהו.
כן. בעזרת השם. טוב, בואו נתקדם עם הכותרות, יש לנו ככה תוכנית קצת עמוסה.
רוצה לדבר על הבחירות לרשויות או כבר כותרות?
עכשיו שבוא נפתר, בוא נדבר על זה עוד מעט. מה אתה אומר?
מה שבא לך.
בוא נעשה את זה אחר כותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, נדב ארבל, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב לכם. אלה כותרות השעה 8. הבוקר הותר לפרסום שמו של לוחם סיירת גבעתי, סמל ראשון, נריה בלטה, השם מקום דמו, בן 21 משווה שומרון, שנפל בפעילות צהל אתמול. בנוסף, קצין ושני לוחמים בסיירת גבעתי נפצעו באורח קשה בקרב בדרום רצועת עזה. אתמול נפל גם רב סרן אייל שומינו, השם מקום דמו, בן 24 מקרמיאל, מפקד פלוגה בחטיבת גבעתי. אופטימיות זהירה עם חזרתה של המשלחת הישראלית מהפסגה בפריז לקידום עסקה לשחרור החטופים. גורם מדיני בכיר אמר אמש כי חמאס התגמש במגעים ואף ירד מחלק מדרישותיו. הקבינט המצומצם אישר אמש את המתווה הכולל בין השאר שחרור של 40 החטופים בתמורה למאות מחבלים. ההסלמה בצפון, אמש נשמעו אזעקות במושב קלנית הסמוך לטבריה, אף שדובר צהל דיווח כי מדובר בהתראות שווא. בחיזבאללה טוענים ששיגרו שני כתבאמים מתאבדים לעבר מקומות רגישים סמוך לכינרת. נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ ניצח בפריימריז במדינת קרוליינה הדרומית וגבר על המועמדת ניקי היילי. למרות סיכוייה הקלושים לנצח, היא הצהירה כי היא לא תפרוש מהמרוץ. התחזית ללא שינוי, אלה הכותרות.
תודה נדב, בוקר טוב. בצוות שלנו, האורך קובי סגל, הטכנאי שלנו מוטי קופפר, אנחנו מתחילים. רצית לדבר מוניציפלי?
אמרתי מה שבא לך, אבל כן, אם תרצה לדבר מוניציפלי.
או שנעשה קודם כל את קובי פינקלר.
מה שיש?
בוא ננקה שולחן עם העניינים האמיתיים, בוא נקרא לזה ככה.
טוב.
קובי פינקלר, פרשננו, בוקר טוב.
בוקר אור, שבוע טוב.
שבוע טוב.
אני דווקא רוצה שתתייחס לדיווח המוזר הזה, ששמענו עכשיו בחדשות, שכן היו אזעקות אתמול במושב שם ליד טבריה, צהל אומר זה התראות שווא, וחיזבאללה אומר שהוא כן שיגר כתב"ם עם מתאבדים. מה האמת, קובי?
האמת שאני לא יודע, תשמע, אני יכול אם שמים לי את ה... קלפים מול העיניים של צהל, מול החיזבאללה, אני נוטה להאמין לצהל במקרה הזה, כי באמת אתה בודק מכל הכיוונים שם. לא היו שם אירועים ולא נמצא שם שום שריד. בדרך כלל כאשר היו אירועים כאלה ודיווחנו עליהם, גם ביושרה שלא הייתה התראה, גם באזור מושב ארבל וגם אחרי 24 שעות באזור בוסתן הגליל, כלומר בשני החלקים של מדינת ישראל, במזרחי ומערבי, נמצאו שם שרידים. אם החיזבאללה טוען שהוא שיגר, גם מסוריה טוענים שהם שיגרו. אגב, זה כאן הייתה קואליציה נרחבת. לא רק שהחיזבאללה מדבר על כך שהוא שיגר משטח לבנון, גם בעוד שעה אחרי זה גם הסורים דיווחו שמהשטח שלהם שוגר איזשהו כלי נפץ גדול, רחב היקף. אני יכול להסתמך על הדברים האלה.
כן, אבל מתרשם לא, קובי, גם בצלאל לדעתי, אתה גם מתרשם כך שחיזבאללה בעצם מרחיב את מעגל הירי. זה כבר לא, אתה יודע, ממש על הגבול ממש.
כלומר, אם היה כנרת, זה בהחלט הרחבה.
כן, אבל תשמע, זה נכון, היה שבא שבא, אבל גם אנחנו הרחבנו, זה אי אפשר שלא להסתכל על כך. אנחנו בדיוק נתנו את המכה בדיוק באותה משוואה, 50 קילומטר שהחיזבאללה שהגיעה שבוע שעבר לאזור מושב ארבל, שם כן נמצאה מרקטה או ממצא, כלי טייס בלתי מאויש, 50 קילומטר לאחר מכן, צהל תוקף בתוך עומק לבנון, באזור צידון. מחסן רקטות שבער כמעט 36 שעות, לא דבר של מה בכך, מאוד קו לחיזבאללה. תשמע, כרגע בשמונה דקות אני נותן להאמין לצהל שזה תרעת שו, הבוקר הזה הבטיחו לי שיצאו לשטח ויסריקו עוד מקומות שבהם דיווחו על כך, כרגע אין ממצאים, אם יהיו, אני אדבר.
בדיוק, אני אדע על זה בהמשך. טוב, מה קורה בדרום? על רקע עסקת החטופים המתגבשת, המשלחת מפריז חזרה, קיבלה אור ירוק להתקדם, איפה אנחנו אוחזים בסיפור הזה, ומה קורה בשטח עצמו?
אז נתחיל עם השטח עצמו. קודם כל אנחנו מדברים על שני ההוגים שנפלו במהלך סוף השבוע, גם בצפון הרצועה וגם בדרום הרצועה. אז בדרום הרצועה קרבות עם המחבלים הולכים ומשתלטים שם. תשמע, בכותרת המרכזית אנחנו מדברים על כך שצהל קרוב מאוד להכרעה צבאית של החמאס. זה מילים שאני עומד מאחוריהם מאוד ברורות, ולכן גם זה גובה מחירים. סמל ראשון הגיע בלטה משווה שומרון, נופל הלילה סיירת גבעתי, יחד עם שני לוחמים שנפצעים באורח קשה. אתמול מפקד פלוגה מגבעתי נהרג בצפון רצועת עזה, אייל שומינוב, מדובר במפי של גבעתי, וזה באמת שהלחימה נמשכת, וזה קורה בשכונת זיתון. אז בחלק הצפוני של רצועת עזה הולכים ומתארים, בדיוק אותו דבר כמו שדיברנו בחודשיים האחרונים. צהל פועל עכשיו במסגרת האוגדות שלו, נכנס, פושט. אז לפני שלושה שבועות זה היה בעצימות באזור שתי, אתמול זה היה במחנה זיתון, כבר למעשה בסוף השבוע פעלו בזיתון, כי רוצה להיות הנקודה הזאת, המרחב הזה צריכה להיות נקודת הפיילוט של צהל, איך מנהלים את החיים האזרחים. לאחר מכן הצליחו שם גם דוד ובצהל בסוף השבוע האחרון האמריקנים והבריטים משלוחי מזון הומניטריים, לא רוצים להתעסק עם החמאס. באשר לדרום, ממשיכים ומתקדמים להשתלטות שלמה מלאה על חאן יונס, ועכשיו יש תוכנית לרפיח, אבל היא קשורה בעסקה. מה שקורה כרגע בעסקה, אתמול בשעת לילה מאוחרת חוזרת המשלחת הישראלית, שכללה ארבעה ראשים למשלחת הזאת, גם את ראש המוסד וראש השב"כ, גם את מפקד השוב השפויים והנדרים ניצן אלון, וגם את גן אלוף בטר שמטפל מבחינת ראש הממשלה באותם דברים. הם מדברים על כך שהיה היום מסע ומתן מאוד קשוח, אבל עם אופטימיות זהירה. מה זה אומר בפועל, כדי שנחמץ את זה למאזינים
שלנו לבוקר הזה? רגע, וצריך לומר שיש דדליין, יש דדליין בסיפור הזה עד 10/3, כלומר עוד 15 יום שבהם נדע אם יש עסקה או שצהל בעצם נכנס לרפיח, נכון? או שזה לא התאריכים ואין דדליין.
אני בטוח שאתה חושב כמוני שאנחנו לא צריכים להתרגש יותר מדי מהסיפור שכל הזמן הרמדאן עומד בפתחנו. גם ביום חמישי שעבר, שלשום, אנחנו חווינו לצערנו, חווינו זה לא מילה, רצח, וראינו מציאות שכואבת, בלי שום קשר לרמדאן. הרמדאן כבר הפך להיות איזשהו מושג, שאם מדינת ישראל לא תתכונן לרמדאן, ואם לא נעלה, ואם לא נעשה פעולות כאלה, ולא נפסיק את כל הלחימה שלנו, אז יהיה לנו נו נו נו. הסיפור הוא של אמריקנים. אמריקאים לוחצים מאוד שנתכנס לתקופת הרמדאן, זה נוח להם, זה נוח לקטרים, זה נוח ללבנונים, זה נוח לכל מי שפועל במרחב הזה. אבל זה לא דדליין שצהל עומדים עליו ואי אפשר להמשיך איתו. אני רוצה לחמת רק במשפט אחד ואני אענה לך גם כן בדקה. המציאות כרגע, ההסכמות וההבנות שהגיעו אליהם, מכאן יש עוד דיונים אחרים, זה לשחרורם של 40 חטופים בשלב הראשון, שכוללים נשים, חיילות, מבוגרים, חולים וילדים, שנמצאים שם בתמורה להפסקת הלחימה לפרק זמן של 6 שבועות, חודש וחצי. למה חודש וחצי? כן, אני אתכנס למצווה אחד נוסף, כי לא רק על הרמדאן מסתכלים, מסתכלים גם על פסח, ועל היתרה שתי נקודות שונות, אבל לפעמים הם מקבילות גם אחת לשנייה. מסתכלים גם על ההתרעננות של החיילים, מסתכלים על ההתרעננות של הצבא בכללותו, יחד עם מוכנות, ישנה גם הרגע הזה, מוכנות של הצבא לפעול ברפיח. ישנם תוכניות, ישנם פעילויות מבצעיות שנעשות שם, אבל אתה רואה, תדילו על הכוחות. סדרי הכוחות בצלאל ודוד, הבוקר הזה, ביהודה ושומרון ובעזה, הם דומים. זה לא המציאות שראינו אותה לפני 4-5 חודשים, 3-4 חודשים עם 5 אוגדות ועוד כמה חטיבות טובות. זאת המציאות שמלמדת על כך שאנחנו בעצימות הרבה יותר נמוכה ברצועת עזה, פועלים היכן שצריך לפעול, משתלטים על היכן שצריך להשתלט. כרגע חזרה המשלחת והם היום במסעים ומותנים בתוך המדינה עצמה, כלומר בתוך הקבינטים, שני הקבינטים. הם אמורים להמשיך במשך היום, אולי לקראת הלילה, לקהיר, להמשיך את הדיונים שמה, כיוון שכולם רוצים איזושהי התכנסות. למדינת ישראל יש בהחלט חשיבות גדולה מאוד להחזיר את החטופים, בייחוד את החלק הראשון שלהם, כמו שאמרתי, נשים, חיילות, מבוגרים, חולים, ילדים. בשלב השני להמשיך, החמאס דורש גם שצהל יצא מרצועת עזה, לזה צהל לא רוצה, מוכן. הדרישה שהתקבלה פחות או יותר באמצע, זה גם אני אחדש לכם בבוקר הזה, שתהיה חזרה מדורגת של נשים וילדים לצפון רצועת עזה. עד כמה זה מעשי? לא יודע לומר, כי יש שם הכל ערוץ.
וחשוב לומר שלפי איך שזה מצטייר בכל אופן בעולם, בינתיים ישראל, מדינת ישראל מגיעה למסע ומתן הזה, כשידעה על העליונה יותר מחמאס. וצריך לומר את זה לציבור. כלומר, זה לא,
שמדינת,
זה לא שמדינת ישראל מגיעה עם ידיים קשורות מאחורה, וכפופת קומה, מה שנקרא, נמוכת קומה, אלא היא מגיעה עם ידה על העליונה למסע ומתן הזה. אנחנו רואים את ההתקפלות של חמאס, וכנראה שתהיה התקפלות עוד ועוד ועוד.
נכון, חותם על כל מילה שאמרת.
טוב, אסתפק בזה, ונודה לך תודה. קובי פינקלר.
תודה קובי.
בוקר טוב.
בוקר טוב, תודה, שבוע טוב.
בוקר אור.
תודה.
תודה. טוב, אני ממליץ שנעשה עכשיו פרסומות. מה דעתך?
המלצת השף מתקבלת, ואז נעבור לרשויות המקומיות, לעסוק לכל המספרים, הנתונים, יומיים לפני הבחירות, נבין מי נגד מי, מי בעד מי.
בדיוק. טוב, אז בואו נעשה את ההפסקה הזו, ולאחריה נדבר על מה שקורה ליד הבית של כולנו.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
8:20 עכשיו, עניינים מוניציפליים, יום שלישי הבחירות. אתה כבר יודע אם אתה מצביע, דוד?
כן, פה בפתח תקווה אין דילמה.
כן, בדיוק.
לא, יש אופציות, אבל אין דילמה.
כן, מה קורה בערים החרדיות?
תראה, לא יודע, אנחנו הולכים לדבר פה עם מרויינים, אבל אני אשכה סדר, או בעצם לציבור קצת סדר בבלגן. בבני ברק פחות או יותר, התמונה ברורה. בסדר, חנוך זי ברדי בחר, אני לא יודע, ברוב כזה, ברוב אחר, ולמועצת העיר, שאלת השאלות, האם דגל תצליח להביא 12 מנדטים, אולי יותר, אולי פחות, אולי מגזימים בערכה שלהם. שס בבני ברק, אני חושב שמצבה טוב,
אני חושב שגודלה של דגל התורה בבני ברק תלוי מאוד במה שקורה בקרב מצביעי שס, ואני ככה שומע לא מעט רחש בחש.
עזוב, כל בחירות שומעים על הרחש בחש, בסוף המצביע הספרדי נאמן למפלגה שלו ולרבנים שלו. אני אומר את זה מניסיון, לא כל בחירות אתה רואה רחש בחש על דבר כזה, על דבר אחר, אבל בסוף המצביע הספרדי נאמן, זה לגבי בני ברק. לגבי בית שמש, אני מאוד מבולבל, מאוד מאוד מבולבל, בגלל שכל מטה, המטה של משה אבוטבול של שס, מביא נתונים שמוכיחים שהוא בעצם בעל הסיכויים הטובים ביותר לנצח כבר בסיבוב הראשון. המטה של שמולי גרינברג, אני מדבר איתך על נתונים, כן? הם מביאים נתונים. המטה של שמולי גרינברג מביא נתונים אחרים, שבעצם הוא בעל הסיכויים הטובים להגיע לסיבוב השני, ואז נראה מה יקרה שם. והמטה של אליזה בלוך מביא בכלל נתונים אחרים, אז לכן אני מבולבל מאוד. באלעד, אני רוצה לומר לך, וזה חשוב לומר את זה, הבוקר הזה, הנה אני אומר את זה כאן יומיים לפני הבחירות, למרות הכיוון החיובי של יהודה אבוטבול, בגלל ששס חתומה על הסכם עם ויז'ניץ, ובגלל שהם הפעם באמת מטילים את כל מרכז הכובד על העיר אלעד, צריך לשים לב, לכמה קולות סרוליק פורוש יביא מתוך הציבור הספרדי בעיר אלעד שיתמכו בו. וזה הנקודת מפתח של הבחירות הללו. מי שחשב שהבחירות האלה הוכרעו, אז הנה אני אומר כאן בשידור, אחרי בדיקה מעמיקה שעשיתי, הבחירות הללו הן נוטות יותר לכיוונו של יהודה אבוטבול, אני אומר את זה, הנה כאן, אל תכעסו עליי, אבל הם לא הוכרעו, הם לא הוכרעו בכלל. כלומר, גם אם זה ייגמר לפה או לשם, ניצחון של בוטבול או של פורוש, זה ייגמר על פער של כמה עשרות קולות, אולי 100, אולי 200 קולות לפה או לשם.
טוב, לגבי בית שם, לגבי ילד אני מסכים איתך, שוב, אני לא חי את ילד, אז אני לא מספיק מכיר את השטח
יודע, נתונים,
עצמו, אבל אני מדבר לנתונים. עם אנשים. כן, 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 כן,
מסכים. זה לא יוכרע בנוקאוט, לא ליהודה בוטבול ולא לסרוליק. זה יוכרע לכמה עשרות קולות, אולי 100-200 קול לפה או לשם.
טוב, אוקיי, לגבי בית שמש, וזה גם מתקשר לגבי אלעד, אני רוצה לומר משפט אחד. בשתי הערים הללו יש קמפיין נגטיבי מאוד חריף ולא נעים כלפי שני מועמדים. בבית שמש נגד שמולי גרינברג ובאלעד נגד סוליק פורוש. ואני רוצה לומר, אולי לקמפיינרים, למפלגות שעושות את זה, אני לא יודע מי עושה את זה, כך שאני אין לי לומר את זה למישהו ספציפי, אני אומר את זה כללי, ומי שעושה את זה אמור להבין את מה שאני אומר. קמפיין נגטיבי הוא מפלטו של החלש. קמפיין נגטיבי הוא מפלטו של החלש, וזה מייצר בומרנג הפוך ממה שהקמפיין הזה רוצה לעשות, בטח ובטח בתקופה שאנשים לא אוהבים את הלכלוכים האלה, ובתקופה של מלחמה.
כן, אבל ולכן, אני מסכים איתך ולא מסכים איתך, בצלל.
שנייה, שנייה.
נו.
שנייה. ולכן, כשאמרת מספרים בבית שמש, בקרב המספרים בין המטות, אני לוקח את המספרים של גרינברג הרבה יותר מאשר של מתי הבוטבול, ובסוף בסוף בשורה התחתונה זה בעיניי, שוב אני לא מאמר ולא אומר מה הולך להיות כי אני לא יודע מה הולך להיות, אבל הערכה שלי זה שאו גרינברג מנצח בסיבוב ראשון או שזה סיבוב שני בין גרינברג לאבוטבול, פשוט מאוד. זה לא קשור לקמפיין הנגטיבי, אבל
אני רק אגיד לך משהו, אני לא מכיר אברך אחד בבית שמש, שמשהו שאני או אתה, או שמוליק גרינברג שיעלה כאן, או מוישה בוטבול שיעלה כאן, לשידור יכול להפוך את הדעה שלו מגרינברג לבוטבול, או מהבוטבול
לגרינברג. אני מכיר
אברכים. אני אומר לך את האמת, אני לא מכיר.
אני כן.
אני חושב שכל אחד והקהילה שלו כבר יודע למי הוא מצביע.
לא, לא, לא.
הסיפור שלי עם בית שמש, הוא לא הסיפור שאמרת עכשיו, הסיפור שלי עם בית שמש, זה שאתה לא מצליח לצלול לאף נתון, כלומר, אם אתה בא עם נתונים שמביא מהמטה של מוישה בוטבול, אז אומרים לך במטה של גרינברג נתונים אחרים.
בסדר, זה כל בחירות מבין, ככה, לא, זה אני מסכים.
כל אחד מבין נתונים אחרים. תראה, תורת המספרים בבני ברק ובאלעד, וגם באשדוד ובערים אחרות, אנחנו מכירים. אנחנו מכירים ויודעים. בבית שמש אנחנו מאוד מאוד מבולבלים, וצריך לומר את זה. צריך לומר את זה ביושר. מבולבלים מהנתונים.
טוב, יש בכלל תחושה בלי קשר שמשה אבוטבול בכלל לא רוצה לנצח ומעדיף ישר במשרד החקלאות, אבל זו תחושה אישית, לא ידיעה ולא דיברתי איתו על זה, אבל כן נראה לי שזה מה שהוא רוצה, אבל זה לא קשור. ינצח מי שבורא עולם בחר. עכשיו שני הפרשנים שלנו, איתי גדסי ומוטי אלפרין, שלום לשניכם, בוקר טוב.
בוקר טוב.
טוב, אחרי שאמרנו את כל מה שאמרנו, תנו לנו את הזווית שלכם ככה בכמה דקות, איתי.
קודם כל אהבתי את העניין הזה של, אתה יודע, בדרך כלל מועמדים שמדברים על זה שצריך מערכת בחירות רגועה והם שלום ובלי השמצות, הם אלה ששולפים את הבצל באולפנים, ואחרי זה גם מאשימים את הצד השני שהוא זה שמפלג וגורם למחלוקת. אבל בוא נשים את זה בצד ונדבר על מה שקורה עכשיו. בעוד יומיים...
אתה מתכוון לדברים של הרב גפני אתמול? בעצרת?
אני מדבר קודם על הדברים של בצלל, שאמר שיש מטות כאלה שצריכים, אתה יודע, להוריד את המחלוקת, והם כאילו אלה שגורמים לפידור.
אני לא אמרתי, לא אמרתי, זה לא, איתי, אתה לא הקשבת למה שאמרתי. אני נתתי עיצה כללית, שקמפיין נגטיבי הוא מפלטו של החלש.
זה עיצה שלא הולכת לצד אחד, זה עיצה לכל הצדדים. כל הצדדים צריכים להגיע.
בלתיים אני רואה קמפיין נגטיבי בשתי הערים הללו נגד
פרוש
נגד גרינברג. אני לא אמרתי מי יוציא, איתי, אני רק ציינתי עובדה מה אני רואה ומה אני חושב על קמפיינים כאלה. תיקח את זה לאן שאתה רוצה, אבל בסדר.
אני עדיין לא...
טוב, על מה אמרת גפני?
לא, הזכרת שם את רוליק פורוש, מה זאת אומרת? גפני אתמול...
אני הזכרתי... לא, דוד, מה הזכרת גפני?
אתמול הוא דיבר על הרב אריה דרעי, הוא אמר ש... תשמיע את הדברים בשביל שנשמע ונבין מה אומר גפני. חבר'ה, זה הרב גפני אומר, כן? לא יעקב אשר.
אתמול ברכסים.
כן, בוא תשמיע את הדברים.
גפני אומר, בשביל מה היינו צריכים מערכת בחירות פה סוערת כאן ובבית שמש, בגלל שמישהו החליט, הוא נוקם עולה הדור, כשדגל התורה...
אבל קרה משהו.
זה שום נקמה.
קרה, אבל אני בכלל לא בטוח שיש בזה הסכם ששונה. אבל קרה משהו באלעד. אין קשר לרכסים. אין שום קשר לניהול העיר הזאת. ואז בא מישהו שהוא לא מגדולי התורה. והוא העלה את כל הארץ בלעבור. הוא העלה את רכסים, לא היינו צריכים להיות כאן היום במערכת בחירות, גם כשקבעו שזה מערכת בחירות, היינו יכולים להמשיך הסכם שעשינו עד היום, שהרבני המקום עשו. בשביל מה אנחנו צריכים כאן לבוא ולהתמודד ולעשות את כל העבודה הזאת, בגלל שמישהו החליט שהוא נוקם בגדולי הדור?
וואו.
כן, זה בהחלט עליית מדרגה ביחסים של...
תן לי לענות לגפני. תן לי לענות לגפני.
מה?
הרב גפני, הרב אריה דרי הולך עם גדולי הדור שלו. הוא לא הולך נגד גדולי הדור, הרב גפני, עם כל הכבוד. הטאבו, הגדולי הדור, לא רשום על שמך בטאבו, הרב גפני. לכל מפלגה יש את גדולי הדור שלה. לאריה דרי יש את גדולי הדור הספרדים שלו. לך יש את גדולי הדור הליטאים שלך, הרב גפני. אי אפשר להרבב פוליטיקה עם גדולי הדור. הוא לא הלך נגד גדולי הדור, זה אחד. והדבר השני, אני חושב שדרי רצה להסתדר איתכם. כל הזמן שמענו אותו, הוא התראיין כאן, הוא התראיין במקומות אחרים. הוא רצה להסתדר איתכם. זה לא צלח, כי זה לא צלח, מה לעשות? זהו.
אמר מוישה אבוטבול כאן באולפן ביום חמישי, גפני ידע בדיוק מה קורה, שהם סגרו את אריה דרי בכל הארץ, ובמקום לבוא ולנהל מסע ומתן, כך הוא אומר, ולהגיד, תשמע, אלעד, אנחנו הולכים מה שגדולי הדור אומרים, אז בואו נסתדר במקומות אחרים, כמו למשל בבית שמש. העדיפו ללכת דווקא ולהמשיך עם הדיל, ועכשיו הם בוכים בשעה שאריה דרי בעידוד המועצת מציב מועמדים בכל מקום בארץ, כי זכותו להתמודד בכל מקום בארץ, והציבור יבחר, עד רבה, זה הפריימרי
לחרדי. מוטי, לא שומעים את קולך.
כן, אז בוקר טוב, רק נזכיר את הקטע, אם אתם אומרים גפני נגד דרי, צריך להגיד, המתקפה הזאת מגיעה אחרי הצעה שמגיעה בסוף השבוע סך הכל, מכיוונו של גפני לכיוונו של דרי, על ניסיון לייצר איזשהו דיל ברגע האחרון, דרי דוחה את זה, וגם קדמה לזה גם שיחה אישית בין השניים במליאת הכנסת, מי שראה, הייתה שם שיחה של כמעט 20 דקות בין השניים, שיחה חמימה, הם הרי יושבים אחד ליד השני בכנסת, ככה שמעניין מאוד, פתאום מגיעה המתקפה הזאת, זה לא מגיע משום מקום, זה מגיע אחרי שדרי דחה את ההצעה של נגיד הנשב של גפני לדיל הזה, ככה שיש סיבה למה הוא תוקף אותו פתאום. בכל מקרה, רק נזכיר, אתם הזכרתם את כל מיני קמפיינים נגטיביים, אז באלעד אני שומע מכל מיני קהילות מעדות המזרח שטוענים שהם מקבלים איומים, אם הם מודיעים על תמיכה בישראל פורוש, הם מקבלים איומים מכל מיני גורמים. לא בדקתי זה, אני לא יודע מאיפה האיומים האלה מגיעים, אבל כמו שבצלאל אומר, גם בסוף צריך לזכור, ביום שאחרי הבחירות, כל המפלגות החרדיות צריכות להסתדר יחד, הרי בסוף הם יושבים באותם אינטרסים, אותו מפלגה, אותה קואליציה.
מוטי, זה מעניין מאוד האיומים האלו, כי אם מקבלות איומים אותם קהילות, צריך לשים עליהם הבטחה, ממש כמו ששמים הבטחה על הקהילות היהודיות בחול.
כן,
חשש שפן יבולה להם.
אני לא יודע מה האיומים עצמם, אבל שוב, אם בן אדם מרגיש לא נוח להודיע תמיכה במישהו ספציפי, כי שולחים לו כל מיני מסרים, אז אולי צריך לחשוב האם זה שווה את זה. בסוף, יום אחרי הבחירות, כולם צריכים להסתדר ביחד. אגב, אם מדברים כבר על ה...
לא, אבל אתה יודע, אתה מביא פה דיווח, מוטי, שאני רוצה שתרחיב עליו. אם קיים, מוטי, אם קיימים איומים כאלו, מי מאיים על מי? מי מאיים? על מה מאיימים? איך מאיימים? באיזה צורה?
הם טוענים שמגיעים אליהם יומים שבמידה והצד השני ינצח באלעד, אז הם לא יקבלו הקצאות, לא יקבלו תקציבים, כל מה שראש עיר יודע לא לתת למי שלא תמך בו. וכולנו יודעים איך זה עובד, גם בבני ברק יש את היומים האלה בכל עיר, כל צד טוען שהצד השני מאיים עליו. ואגב בני ברק, אז היום צריך להגיד, יש כנס בחירות גדול, הערב, לפני שנגמר הזמן, יש הרי חוק הבחירות קובע
ש... כן, עד שבע בערב מותר לעשות כינוסים ברחובה של עיר. אגב, בני ברק, איתי, שהמומחה שלנו לבני ברק, למרות ששניכם בני ברקים, בוסו, תשמע, בית משפט נתן לו את האופציה להמשיך להתמודד, וזה קצת שיבש לו את התוכניות, לא?
קצת שיבש, קצת טריקי, דיברנו על זה עוד לפני. בגדול, הוא נמצא פה במלכוד מאוד מאוד גדול, האם לרוץ עד הסוף או לא. אני עדיין בספק אם הוא ירוץ עד הסוף, אבל לפחות כרגע בית המשפט נתן לו גושפנקה והכשר.
אתם מבינים? הוא בספק אם הוא ירוץ עד הסוף, כי הוא מפחד להיבחר.
בדיוק, ממש ככה.
פשוט לא יאומן.
ואם הוא ייבחר, אני רק רוצה לומר למאזינים שלנו, שאז בעצם ייפתח הסאגה. כל מה שבית המשפט הכשיר אותו זה בגלל טענות סף מקדמיות, שבעצם בית המשפט אמר, אנחנו לא פותחים בכלל את הדיון, כי כרגע לא הזמן לערער על מועמדותו. אם הוא ייבחר, תבואו ותערערו על מועמדותו. זה יהיה מאוד מאוד דרמטי, ההליך הזה, אם הוא ייבחר. ואנחנו כמובן כאן כדי לעקוב.
איתי גדסי, מוטי אלפרין, תודה לשניכם.
תודה רבה. בוקר
טוב, בשורות טובות.
בשורות טובות. דיברנו על אלעד, אז הנה ראש העיר, ואולי בעוד יום שלישי בלילה אולי גם ראש העיר הבא, לך תדע. ישראל פורו, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
נהייתי, לי לא מגיע בוקר טוב, סרוליק.
אמרתי לך, לכל מי, אני אפילו לא יודע...
למאזינים, אתה במאזינים, אני במאזינים.
טוב.
מי זה, מי מדבר?
דוד ובצלל.
בצלל, כן, איזה דוד, נו, אם דוד מדבר אני רגוע למה, הוא אמר לי כל הזאת שהוא יעבוד קשה בשבילי. לא יודע אם זה היה מנח על האוריאל, לג'לי, אבל אנחנו בסדר.
אנחנו בסדר, אנחנו מכירים המון שנים, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, סרוליק. אתה ראש עיר טוב, הצטיירת כבולדוזר של העיר אלעד. עבדת עם כל הקהילות, עם הקהילות הספרדיות, עם התימנים, עם הדתי-לאומי, עם הליטאים, עם החסידים. איך קורה שבסופו של דבר אתה מגיע לקו הסיום של הבחירות האלו? אני לא אומר שאתה הולך להפסיד, אבל אתה לא הולך לקחת את הבחירות האלה בנוקאוט, מה שנקרא. ראש עיר כמוך, שכל כך הרבה עשה ופעל עם כל הקהילות ביחד, היה אמור לקחת את הבחירות האלה בהליכה.
את האמת שכשאני יצאתי למערכת הבחירות, אמרתי לעצמי, סתכל ימין ושמאל, נתת לכולם, כולם איתך, רבני העיר מרוצים, גם הגאון הרב מלכה, גם הגאון הרב גרוסמן, גם מורנו הרב מזוז, גם כולם מרוצים. ואז אמרתי, אז אני אקח את הבחירות ב-75-80%, בורא עולם רוצה להראות לי שאף אחד לא חייב לי, ואני תמיד צריך להמשיך לעבוד קשה, שאני לא אחשוב לשנייה שמשהו בכיש שלי, אני בעזרת השם יהיה ראש עיריית אלעד. בכמה זה בורא עולם יחליט?
סדר לנו את זה רגע ברמת המספרים, איך אתה הולך להיות ראש העיר אלעד?
אני מכיר את העיר, אני נושם את העיר, תשמע, אני רוצה להגיד לכם משפט. זה לא חוכמה להגיע לעשות פוליטיקה ארצית, אתה יודע, אחד לכמה שנים, להגיע עם רכבי שרד, עם עניבות, לשתולל ולהביא תמונות ולעשות, אני מכיר את העיר, אני יודע שנכנסת היו למעלה מ-15,000 ילדים במחולות וקרוונים, אני יודע שהיה אפס תקציב של עירייה לבתי כנסת ולכוללים, היה אפס תקציב של עירייה לארגוני חסד, לא היה גן חיות, לא היה ספרייה, לא היה בריכה, לא היו מסלולי הליכה, לא היה כלום. עכשיו אני יודע, היה חשב מלווה, עשרות מיליונים של גירעונות, בית עלמין היית צריך להשיג כל פעם 50,000
שקל. כן, וסמוליק, זה דברים שדיברתי עליהם, אתה בולדוזר, אין ספק, צדר לי ברמת המספרים, איך אתה הולך לנצח את הבחירות האלו? כי זה לא מתכנס.
אני רוצה לך שגדולי, דוד, גדולי המספרים ידעו להגיד לפני 10 שנים, שאני לא ראש העיר. הביאו לך מספרים, ואז הגאון הגדול הרב מזוז לא היה איתי, והרב מלכה לא, והרבה מאוד קהילות לא היו איתי, והדתי לאומי לא היו, ואז לפני 5 שנים, אז חלק גדול בדגל התורה לא היה, והיה 1,500 תקין לבנים, וכל גדולי המספרים אמרו, נוקאוט, ישראל פורשטו לוקח. אני חוזר עוד פעם ואני אומר, אני מכיר את העיר, אני נושם את העיר, אני זה שסוחב גופות, אני לוקח אנשים במקומות לא פשוטים, אני נמצא בכל פינה, מסתובב עם הנוער בלילות, זה לא משנה איזה פשקבילים או מה כותבים עליי, אני יודע מה אני עושה יום ולילה, אני יודע שהקרבתי את רוב חיי למען העיר הזאת.
ועם כל מה שציינת, הרב ישראל פורוש, למה ויז'ניץ ברחו לך? אם היית כל כך טוב איתם, למה הם ברחו לך?
זה נושא מאוד מאוד כואב, אני חושב שזה הדבר הכי כואב לי, ואני לקחתי על עצמי לא להגיב על זה, אבל אני כן רוצה לומר שלפחות זה הרגיע אותי, שכל הזמן אמרו, סרוליק פורוש בולדוזר, אבל הוא מכר את העיר לחסידים. אז הנה, אתה רואה שהחסידים, איך אמר הגבי של האדמור לברק צבר, הוא נתן את כל העיר לפרנקים. אז אני תמיד בא ואני אומר, כל העיר שייך לחסידים, אבל יש
כן, אבל סרוליק, סרוליק, בלי לדבר על
ויז'ניץ. כל העיר שייכת לתימנים, יש גם דתי לאומי. אני השתדלתי לתת לכל אחד ואחד.
סרוליק, לא סרוליק פורוש, אבל בלי לדבר על ויז'ניץ, וחלילה לא על מרן האדמור מויז'ניץ, כי לא זה העניין. מה הוביל לסיבה שויז'ניץ החליטה לא לתמוך בך? ושוב, אני לא נכנס לעצם ההחלטה של האדמור, כי זו ההחלטה הסופית. הפוליטיקה שלפני.
אני מבטיח לך שזה לא קשור לעירוני. אני מבטיח לך שנושא עץ וויז'ניץ שייך לאדון חנוך זייברד. יש לה הרבה מאוד ידיים בזה, וימים ידברו.
כלומר?
אני אמרתי יותר מדי.
באמת? חנוך זייברד מעורב אישית בזה?
בצורה חד משמעית, ואני אמרתי יותר מדי.
נגדך.
אני לא יודע, אתה יודע, הרב ארוש כל פעם אומר לי, תקרא לעצמך ארוש, אל תקרא לעצמך פורוש. יכול להיות שזה, ואני דיברתי יותר מדי.
אז מה קורה באגודת ישראל?
אני לא...
ואגב, אני לא מבין מה הבעיה שזייברט מעורב בזה. הוא אגודת ישראל, הוא מזכ"ל המפלגה.
אני לא מדבר יותר מדי. אני יכול הרבה מאוד לדבר. אני לא חושב שזו תקופה שיכולים לדבר. אני כרגע נמצא באלעד. אני מתמודד באלעד. אני יודע מה עשיתי לאלעד. אני יודע כמה נשמתי את אלעד. אני יודע שעזבתי הרבה דברים של אלעד, וגם אתם יודעים. הציעו לי ללכת לבית שמש על מגע של כסף קונצנזוס. אבא שלי מאוד רצה שאני אלך לירושלים, ואני אמרתי, אני לא כדורגל. אם אני לא טוב, אני יורד מהמפה. ואם אני טוב, אני ממשיך במסת חיי. עכשיו שלקחתי את אלעד למקום, אמורים להכנס עוד 6,000 יחידות דיור. בדקות האלה משווקים את המשך ה-2 מיליון מטר של מסחר ותעשייה, שהבאתי את זה בעשר אצבעות. בונים כרגע, יצא מכרז...
לא, סמוליק, זה בסדר שאנחנו שואלים אותך על פוליטיקה ומספרים, ואתה מדבר איתנו על העשייה. אנחנו מזכירים כל הזמן את העשייה שלך בעיר אלעד. אבל אני כן רוצה לחזור איתך בחזרה, לא. הרב ישראל פורוש, אני רוצה כן לחזור איתך בחזרה. דיברת על זייברט, אמרתי יותר מדי. אבל ממה שאני מבין, מי שפעל נגדך כל הזמן בתוך חסידות ויז'נית זה חיים מאיר כץ, מנכ"ל המוסדות שם. כלומר, זה לא חנוך זייברט לבד שהלך נגדך.
אני יכול לתת פה רשימה ארוכה, ארוכה מאוד, מה נתתי לויז'נית בפרט ובכלל. אבל הקירות באלעד מדפחו עוד כל כך. אתה יודע, אני יוצא בשבת, כל כך הרבה פשקבינים, כל כך הרבה דברים, הפכתי כבר להיות הלפיד של העיר, אני לא יודע איך בשביל להגיע לאיזה משהו, כנראה הייתי באמת יותר מדי טוב, שצריך כל כך הרבה לכתוב ולהשחיר, ואתה יודע, הקמפיינרים שלי אמרו לי, תענה מה עשית, תכתוב, אמרתי, אני לא יענה, אני התחייבתי לקמפיין חיובי, אני אדבר רק על חיובי, תאמין לי, אנשים בסוף יבינו מה הם עברו.
טוב, מה אתה תרצה? חושב על הקמפיין טוב. הנגטיבי שמתנהל נגדך? אתה רואה את זה?
זה מאוד כואב לי, אני יש לי שכפת, יותר כואב לי על אשתי והילדים, אבל כך ברור העולם החליט ואני אעבור את זה גם ככה.
הזכרת את זה שאתה עושה קמפיין חיובי, רוצה לומר כמה מילים על הבצל, אולי התנצלות על זה? זה הייתה טעות?
אני, אתה יודע מה, אני אגיד לך משפט. כן. אני נכנסתי לשם על האולפן.
אולפן כיכר השבת, בואו, למי שלא יודע, כן?
דרי קורא לי את הצורה, הייתי פותח עליו על כל מה שהוא עושה לרב עובדיה ולרב עמר ולרב יצחק, הייתי אפילו מביא את הבצל של בני אלבז, ואז איש הקהל אומר לי, תביא בצל, אמרתי לו, לא, תעזוב אותי, אין לי בצל. אני מבטיח לך שלא אני ולא האנשים שלי הביאו לשם את הבצל, וגם פה דיברתי יותר מדי.
אז זה בעצם היה רעיון של איש הקהל להביא את הבצל?
אני אמרתי, הלוואי והייתי מביא בצל, אבל לא היה לי בצל, לא לי ולא לאנשיי. איך הגיע בצל? מלאכים לא הביאו את זה.
אולי במטבח של מערכת כיכר השבת.
גם לא, מישהו הלך לקנות, אבל לא אנשים שלי.
סרוליק, איך זה ייגמר הבחירות האלה?
אני, אתה יודע, גם בקדנציה הראשונה כולם יצאו נגדי, ואחרי זה הקמתי קואליציה מקיר לקיר. גם בקדנציה השנייה כולם יצאו נגדי והקמתי קואליציה. גם בקדנציה השלישית, בעזרת השם, נקום ביום רביעי בבוקר, אלעד תחזור לשפיות, לרוק. התושבים זוכרים מה היה עד לפני 10 שנים. שני הרבנים לא דיברו אחד עם השני, כולם יצאו נגדם, הם יצאו... היום יש שלום, שלווה, רוגע, כולם חיים טוב. אל תדאג, ביום רביעי בבוקר
כן, אבל לדעתך זה ייגמר, זה ייגמר בפער של כמה קולות, לדעתך?
תשמע, אם אני הייתי יודע, אתה יודע כמה אנשים היו מרוויחים כסף, אני בעזרת השם יהיה ראש עיר, בפער של כמה זה רק בורא עולם החליט.
טוב, נאחל לך בהצלחה, נאחל... אגב, אנחנו ככה באווירה רגועה, ודוד ביקש ממך לפני רגע, בוא נדבר חיובי, מילה חיובית על המועמד שמתמודד מולך, יהודה בוטבול.
ואגב, אני רוצה להגיד לך משפט, אני חושב שבאמת הבצל היה מקום כואב, ולא אני הבאתי את הבצל, אבל אני, גם כל כך הרבה פגעו בי, לא הייתי צריך ליפול בדבר הזה.
או, יפה. טוב שאתה אומר את זה.
אז הנה חיובי. טוב, מילה אחת על יהודה בוטבול?
אני חושב שהוא בחור מאוד טוב, אני חושב שמהדקה הראשונה הוא אמר שהוא לא היה רוצה לעשות את הדבר הזה, אני חושב שכיוונו אותו, אני חושב שהוא נשלט על ידי אחרים בלעשות את זה, וחבל שמשתמשים בו לשם. גם יהודה אמר לי לפני 3 חודשים, ישראל, אתה יודע שאין לי טיפה מן היכולות שלך.
זאת אומרת, אי אפשר לעשות את כל הרעיון הזה ולומר, זה זייברט, זה הוא גורם מבחוץ, יהודה בוטבול נשלט, מה הולך כאן? מה זה בובות? אין לאנשים עמדות? דעות?
אני אגיד לך משהו,
נו.
תסתובב בעיר ותראה מה שקורה, אני מבטיח לך שעשרות מיליונים שאני מביא להקים חודי ביסחות ולצדקות זה לא מהעירייה, החמש שקל להיכנס לבריכה זה לא כספי עירייה. המאה מיליון שקל שהבאתי לבנות את הקומפלקס, חלק גדול מאוד, זה לא מהעירייה. זה לא לישון בלילה, זה מלהסתובב בחוץ לארץ ולהסתובב בהרבה מאוד מקומות. אני חושב אתה יודע מה? גם יתומים, אנשים נפטרים, אני הולך בשבתות, אוסף כסף, מיליון שקל למשפחה, ויהודה יודע את זה גם. כשהיו צריכים לקנות דירות לאנשים, הוא ידע לדבר איתי. כואב לי שהגענו למצב הזה, אני אחול מזה. איך הפוליטיקה מצליחה לעשות את זה? ונכון, זה לא שייך לתוך העיר. אנשים מבחוץ, אתה שם לב מה קורה, סמוטריץ, הובטח, הבטיח, וישניץ, גור, עת, הכל קורה מלמעלה, יש פה הרבה מאוד בלגן. ולצערי...
כן, הסכמים, אתה יודע, הפרו אותם, חלק טוענים. אבל בסדר, טוב, אנחנו נדבר על זה בהזדמנות. הרב ישראל פורוש, ראש העיר אלעד, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
בהצלחה.
תודה לך, שבוע טוב ובריא.
ולמען ההגינות, בצלאל, המטה של המועמד לראשות העיר אלעד, יהודה בוטבול, רוצים לפרסם תגובה, אז הנה אנחנו מביאים אותה ככתבה וכלשונה. בתגובה לפרסום אצלכם על קמפיין ההשמצות, מגוחך ההשמצות הללו, אנחנו היחידים שמתחילת המערכה עסוקים רק בלייצר קמפיין שכולו אחדות, קמפיין חיובי ונקי, מי שעסוק מבוקר עד ערב בהשמצות ברחובות העיר אלעד, זה המועמד ישראל פורוש, תגיעו לאלעד ותראו מי משמיץ, מי שולח להוריד שלטים של מרן הרב עובדיה, מי יושב באולפנים נגד תנועת ש"ס, זה ישראל פורוש, קיבלנו החלטה מהרגע הראשון לא להיגרר ולא להגיב להשמצות, להתעסק רק בחיובי, זה הסיבה שביום שלישי הקרוב יהודה בוטבול שמקבל את תמיכת גדולי וצדיקי הדור, הוא מקבל תמיכה רחבה שכלל המפלגות בעיר, ינצח בפער דו ספרתי ביום שלישי הקרוב. זאת התגובה של המטה למועמד לראשות העיר אלעד יהודה בוטבול.
מצוין, מעולה. אני כמובן לא האשמתי מישהו, לא אמרתי מי עשה, אני אמרתי על עצם העובדה שיש קמפיינים כאלה, זה פועל כבומרנג.
התקבלה תגובה ואנחנו מגונים ואנחנו מפרסמים אותה.
אוקיי, פרסומות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
את הרעיון הבא נעשה קצר, כי אין לנו זמן, רצינו יותר זמן, אבל...
דווקא אותו, איתו היה צריך להיות ארוך. נכון. אולי הוא היה עושה לנו סדר בנתונים.
נכון, נכון. שמואל גרינברג, המועמד לראשות עיריית בית שמש, דגל התורה, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב ובורך.
בוקר טוב, אמרתי בתחילת התוכנית שבית שמש זו העיר היחידה שאין לנו שום אינדיקציה למה הולך לקרות. כל אחד מפרסם, כל מטה מפרסם, על סמך נתונים, כן? נתונים שונים לחלוטין מהמטה האחר. אולי תעשה לנו סדר?
קודם כל, אנחנו נעשה סדר לכולם בעזרת השם בעוד יומיים, הנתונים האמיתיים יהיו אצל כולם. אבל יכול להיות שכל אחד מוציא נתונים שהניצחון איתו. אני חושב שאנחנו נמצאים במצב של אי ודאות. אני מרגיש שיש לי את המספרים והנתונים כדי לנצח בסיבוב ראשון, אבל אם נהיה ריאליים, כולנו, כל מי שאומר, הוא מדבר על הגבול של ה-40%. אז אני חושב שיש חלקים מהמידע או חלקים מהנתונים שחושבים שבאמת יהיה סיבוב שני, ויש את האפשרות גם לנצח בסיבוב ראשון. תראה,
אז,
יש לנו
אז רגע, אם אני אסכם את
אנחנו עומדים רגע, על סדר, רגע, אנחנו שמוליק... עומדים על סדר גודל של 40%, אבל
שמוליק, אם אני אסכם את אם אני אסכם את המילים הראשונות שלך, המשפטים הראשונים שלך שאתה אומר כאן בריאיון, זה או שאני יעלה לסיבוב השני או שהבחירות הללו יוכרו בסיבוב ראשון? זה בעצם מה שאתה אומר?
קודם כל זה ודאי. תראה, קרוב לוודאי שיש אפשרות לנצח בסיבוב הראשון, אבל הסיפור הוא פה, הרי צריך לקבל 40%. אני לא חושב שיש מועמד שיש לו 50%, בוא נגיד. הנתונים אצלנו מראים שאנחנו עומדים על 40%, על 41%. אבל זה יכול להיות
41%. נוגעים פה, מלמעלה ומלמטה, זה מה שאתה אומר.
נכון, נכון.
אז מה זה, תשמע, מייצרים לנו כל הזמן מומנטום, כאילו הבוטבול מתקרב לשם, והבוטבול כבר נוגע בזה, וגרינברג ממש למטה, ואפילו אליזה בלוך מקבלת יותר ממך, מה, סתם, סתם אוסף נתונים לא רציני?
השאלה שוב, פרסומו של סקר שאלה למתי הוא נעשה. אם אנחנו מדברים על הנתונים האחרונים הקיימים, אז יש שינויים של ממש בכל המפה, ואנחנו רואים איך לאט לאט אנחנו מתחזקים, עוד יותר מוצקים. אנחנו כל הזמן עמדנו, אגב, לאורך כל הדרך בסביבות ה-40%. שוב, זה תלוי איך אתה משקלל את זה. בניקוי הלא החלטתי, לא יודע, או בצירוף הלוח. אם אתה שם את הלא החלטתי ולא יודע, אני חושב שאף אחד מהמועמדים לא מגיע ל-40%. אבל בסופו של דבר, הלא החלטתי, לא יודע,
אבל שמוליק, תתמודד איתי רגע עם הנתונים של משה אבוטבול. ש"ס בעצם טוענים שיש היום 13,000 קולות, אגודת ישראל 6,000, בני תורה 1,800, הליכוד עוד 3,000.
אני אגיד לך משהו על זה, דוד, תרשה לי רגע.
לא, אני רוצה ששמוליק יגיד.
אני לא, אני במקום שמוליק יענה. אם אתה רוצה ששמוליק יענה על התשובה הזו, אנחנו צריכים פה עכשיו 10 דקות של להחזיק ראש מתמטית לשני הצדדים, אגב, גם לטובת אבוטבול, גם לטובת שמוליק. זה תיק מתמטי לא פשוט כדי להגיע לה איך זה צודק ואיך זה צודק.
לא,
זה אמת. ולא, אין לנו פשוט זמן, לכן אני אומר את זה.
היה חשוב לי, כן.
אני יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך שהמספרים שאתה מדבר עליהם הם מספרים שלא נכונים. אבל, כמו שאמר בצלאל, יבוא הצד השני יגיד שזה המספרים הנכונים. אז נשאר לנו יומיים כדי לראות את נתוני האמת בקלפי. אני, בניגוד לכל אחד שאומר שהוא מנצח, אני אומר שאנחנו נמצאים על גבול הניצחון, ואני יודע שכמה מאות קולות נוספים מביאים אותנו למצב ודאי למעבר ולניצחון בסיבוב ראשון.
טוב, אין לנו עוד הרבה זמן.
אין לנו הרבה זמן, גם יש עוד כמה שאלות.
כן, אנחנו נראה את כל זה ביום שלישי בלילה.
טוב, רציתי להרחיב איתך עוד כמה עניינים, גם דוד בטח, אבל עוד נעשה את זה בימים הקרובים.
בעזרת השם. תודה רבה לך.
בהצלחה, שמולי גרינברג.
בבקשה, שבוע טוב ובהצלחה גדולה לכולנו ביום שלישי הגדול. המהפך
מחויב לכולם. תודה רבה. מחויב תגובה של אישי כהן לדברים שאמר כאן ישראל פורוש, כך כותב לנו אישי כהן. ישראל פורוש הוא זה שיזם את סרטון הבצל, הוא ולא אחר, גם לא היועצים שלו, נכנס למשרד ושאל את הנהג שלו איפה הבצל, שלח כל מי שהיה על ידו לחפש בצל, ביקש שילכו לקנות, הוא זה שהתעקש לחכות עם הרעיון עד שהבצל יגיע, הוא ביקש שיכניסו לו את הבצל במהלך הרעיון, היו לכך יותר מארבעה עדים, משום מה החליט כעת לספר שקרים, נקמה על הרעיון של חיים כהן. אולי, כך כותב אישי כהן בתגובה לדברים של ישראל פורוש כאן.
אוקיי, ועוד עדכון שקשור לבית שמש, בעודנו מדברים עם שמואל גרינברג, תנועת שקופית בבית שמש, עתרה הבוקר לוועדת הבחירות, בדרישה מש"ס, הליכוד ואגודת ישראל לחשוף את ההסכמים שהם חתמו ביניהם, שמה הסעיפים שקשורים לחרדים והעיר הוותיקה, אז גם זה קרה הבוקר, מעניין. טוב, אנחנו רצינו להספיק עוד כמה דברים, לא הספקנו,
נעשה את זה מחר. שיהיה שבוע טוב, תהנו בינתיים מהסלט.
להתראות,
יום טוב.
להתראות. שם שמיים מקדשים.